לא מאססים, מחייגים ומבקשים להצטרף לסגולת חי רוטל משקה של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה נכללת בכלל פעילות העמותה.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להפוי כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? חדש, סטנו רצפה פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סטנו רצפה פרש הום מבריק, מגן ומבצם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סטנו רצפה פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7.
בוקר טוב ושלום רב, היום יום ראשון, י' ד' באייר תשפ"ב, היום 29 יום לעומר, שהם 4 שבועות ויום 1, 15 במאי 2022, באולפן יואב צור. הבוקר הותרו לפרסום שמו ותמונתו של קצין צה"ל שנהרג במבצע הסודי בחאן יונס, סגן אלוף מחמוד חיר א-דין מחורפיש, שהיה בן 41 בנופלו. הוא הציל את חבריו שנהרג בפעולה צבאית חשאית לפני יותר משלוש שנים, בעת שנכנס עם חייליו לפעולה חשאית בעומק שטח רצועת עזה. במהלכה התפתחו חילופי האש בין אנשי הכוח המיוחד לפעילי טרור פלסטינים. לאחר שעלה חשש שנחשפו על ידי כוח חמאס, מפקד הכוח קיבל את ההחלטה לפעול באש חיה שפגע בשורג בקצין והביאה למותו. שמו נודע להיום כסגן אלוף מם. מדובר בהרוג הבכיר ביותר של צה"ל מאז צוק איתן. המשבר בקואליציה, שרת הפנים איילת שקד הבהירה שלא תסכים להיפטר מתפקידה כשרה בדומה למתן כהנה. הוא דווח כי בקואליציה חוששים מלחץ שיופעל על חברת הכנסת עידית סילמן להתנגד למינויו מחדש של מתן כהנה כשר הדתות. בקואליציה צפויים בימים הקרובים לנסות לשכנע את סילמן להצביע בעד המינוי. מעבר ארז נפתח הבוקר מרצועת עזה לישראל ליציאת פועלים ובעלי היתרים, כך הוחלט בתום הערכת מצב ביטחונית. אמש שר המשפטים גדעון סער פרסם הודעה נגד ראש הממשלה בנט, בה נאמר כי חידוש הכנסת פועלים מעזה לעבודה בישראל בעת הזאת אינו צודק ואינו נכון. גורמים בישראל מודים כי היו שגיאות בהתנהלות המשטרה בהלוויית העיתונאית הפלסטינית שירין אבו אקלה, זאת לאחר הגינויים הרבים ברחבי העולם נגד ישראל בימים האחרונים. מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי הקים אתמול צוות כדי לבחון את ההתנהלות שהייתה בזמן ההלוויה. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי המפכ"ל התנגד לקיום תחקיר בשל רצונו לתת גיבוי לשוטרים שספגו אבנים ובקבוקים במהלך ההלוויה. מהמשטרה נמסר כי השוטרים נאלצו להתערב לאחר שהחלה התפרעות אלימה ברחבת בית החולים. 6 חשודים נעצרו. המלחמה באוקראינה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי קרא הלילה להכיר ברוסיה כמדינת טרור. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי בפגישתו עם חירים אמריקנים עודה זלנסקי על תמיכת ארצות הברית באוקראינה, וביקש להחמיר את הסנקציות על רוסיה. החל משעות הלילה פועלים 14 צוותי כיבוי מתחנת גליל גולן בשתי שריפות גדולות במרחב התחנה. שריפה אחת באזור חד נס והירדן הררי, שם לוחמי האש בסיוע רשות הטבע והגנים בלמו את האש מלהגיע ליישוב תוך סיוע מהאוויר של טייסת הכיבוי. הזירה השנייה היא באזור התעשייה הדרומי בקריית שמונה, שם פרצה שריפת קוצים שהתפשטה בחסות הרוחות וסיכנה את המפעלים והעסקים. צוותים של לוחמי האש במאמצים לבלום את הלהבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד, ברשת מחסני חשמל, בסניפים, ובכוכבית 5018.
התחזית בחסות, המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. הדרך שלך להצלחה עוברת במכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה נקרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. מחר תחול ירידה נוספת במידות החום.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד, ברשת מחסני חשמל, בסניפים, ובכוכבית 5018.
התחזית בחסות, המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. הדרך שלך להצלחה עוברת במכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
זמני היום, סוף זמן קריאת שמע, 9:09 דקות, סוף זמן פעילה 10:17, שקיעת החמה 7:33, הדף היומי בבלי ועמוד דף סמך ת' ובירושלמי בבא בתרא דף למד ג', הרמב״ם היומי הלכות תומת אוכלים פרק ו', ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות מלאכים פרק א'. עד כאן חדשות כל חי.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
הגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ח עמוד א' מספרת על אחות אשתו של רבי מאיר שנתפסה ונלקחה לבית הסוהר. ביקש רבי מאיר לפדותה בכל מחיר, נתן חצי סאה של דינרים לשומר תמורת פדיונה, ואמר לו שבמחצית הסכום הזה ישחט את כל מי שילשין עליו. אמר לו השומר, ומה העסק שיגמרו הדינרים? הרי יתפסו אותי וישליחוני לכלוב בו כלבים מזי נפש. אמר לו רבי מאיר שיאמר, אלא עד מאירנני וינצל מכל רע. אמר לו השומר, איך ידע שכך יהיה? זרק רבי מאיר אבן על הכלבים שהיו שם, ומיד הם באו לטרפו. אך הוא אמר, אלא עד המאיר ענני, ולא קרא לו מאומה. כשראה כך השומר, הוציא אליו את אחות אשתו הכשרה והצנועה, לאחר הזמן שמע הקיסר מה שעשה אותו סוער ששחרר את אחות אשתו של רבי מאיר וציווה לתלותו. תפסו את השומר והובילו אותו לתליה, והנה כשקשרו את החבל סביב צווארו, אמר הסוער, אלא עד המאיר ענני, ולא הצליחו לתלותו. התפלא הקיסר ושאל אותו לסוד העניין, וסיפר לו השומר את כל המעשה. כשמרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו סיפר את המעשה הזה של רבי מאיר, הוא שאל, הרי רבי מאיר אמר לאותו שר לכוון כמו שהוא עצמו מכוון, וכיצד ידע אותו הגוי המשוקץ לכוון כוונות נעלות ונשגבות כאלו? אלא הסביר הרב מרדכי אליהו, אותו שומר כיוון לדעת רבי מאיר. כך גם כל אדם בשעה שהוא אומר אל עד מאיר ענני, שהוא יכוון, שהוא מכוון לדעתו של רבי מאיר ושאר הצדיקים. הרב מרדכי אליהו מביא את שאלת המרשה ואומר, יש לדקדק האחי חטא רבי מאיר שמו של הקדוש ברוך הוא על עצמו בחייו, שהרי אמרו, אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם. אלא מתרץ המרשה, דלא אמר אל עד מאיר, רק לסימן באלמה על שמו, ולא נתכוון כל עיקר על שמו, רק נתכוון אל עד מאיר לארץ ולדרים עליה, הוא יעננו וכו'. זכותו תגן עלינו, אמן.
התעוררות, תוכנית בוקר עם אפרים דוד.
התעוררות ליום ראשון, י"ד באייר, 29 לעומר, פסח שני, תשפ"ב, וכן, גם יום הילולת רבי מאיר בעל הנס. אנחנו נעבור קצת על כותרות העיתונים, לא לפני שנאמר שהבוקר איתנו מוטי קופפר ואני מאחורי המיקרופון אפרים דוד. העיתונים בעיקר, אני חושב שיש מכנה משותף היום לכל העיתונים שמספרים על גיבור ישראל, לוחם הימ"מ הוותיק שנהרג בג'נין, יובא היום למנוחות, נועם רז, השם ייקום דמו. גם בגיל 47, כאבא לשישה, המשיך נועם רז להשתתף במבצעים נועזים, ולאחרונה אף הציל את חיי מפקדו, סגן ניצב שין, כשטיפל בו תחת אש. שלשום נהרג בקרב עם מחבלים. חבריו ומשפחתו מספרים על אדם שלא הרבה לדבר על פעולותיו, אבל עשה פעולות רבות מאוד עבור עם ישראל. נדבר גם על, על המקרה הקשה הזה בהמשך. אתמול, 3.5 שנים אחרי התקרית בו הוא נפל, הותרה לפרסום תמונתו של סגן אלוף מחמוד חיר הדין מחורפיש. הוא נהרג, נפל בעזה, כזכור, במהלך איזשהו אירוע שהיה שם. ויש משהו בזה שפתאום אתה רואה תמונה של בן אדם שנלחם בשטח עבורך, שמחבר במשהו לדבר הזה. הסערה הפוליטית גם היא בראש הכותרות, לא לפני שמדברים גם על ההלוויה של העיתונאית מאלג'זירה שהייתה ביום שישי, ושם היו מאבקים ממש איומים ונוראים. המונים התפרעו, התעמתו עם המשטרה בהלוויית העיתונאית שנהרגה בג'נין. במשטרה זועמים על השר לביטחון פנים שהורה לחקור את השוטרים במקום להעניק להם גיבוי מול התפרעות המוסלמים. ערביי לוד קיימו צעדת פרובוקציה לציון שנה לשומר החומות עם התבטאויות אנטישמיות, בין היתר הם אמרו לוד ערבייה, מתנחלים החוצה, ועוד קריאות אנטישמיות מהסוג הזה. משטרת ישראל בכוננות סי לקראת יום הנכבה שיצוין היום. החמאס בקריאה לחידוש האינטיפאדה בהר הבית. נקווה שהיום הזה יעבור בשקט ללא שום אירועים חריגים. אנחנו עכשיו נצא למקבץ פרסומות, מיד אחרי זה נהיה עם שאר הדברים של סדר היום.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם אפרים דוד.
סבתא, מתי תלמדי אותי את המתכון שלך לחלות?
עוד רגע נחמי, אסיים להגיש את הבקשה למענק עבודה ומיד אלמד אותך.
בת 60 עד 62, שכירה או עצמאית, מושפעת מהעלאת גיל הפרישה, ייתכן שמגיע לך מענק עבודה. בעקבות עליית גיל הפרישה לנשים, הורחבה זכאות למענק עבודה. היכנסי כבר עכשיו לבדיקת זכאותך ולהגשת בקשה באתר רשות המיסים. אל תוותרי על המענק שמגיע לך. מוגש מטעם רשות המיסים.
קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
מחשבים, ראיית חשבון, מנהל עסקים, רוצה ללמוד תואר ראשון אבל לא בטוחה מה הכי מתאים לך? תבונה, השלוחה החרדית של מרכז האקדמי לב בירושלים, מזמינה אותך ליום פתוח שיתקיים בעזרת השם ביום שני, תדבב בייר, 16 במאי למניינם. בואי לפגוש את יונית דרקסלר, יועצת לימודים ותעסוקה, בהרצאה מקצועית וממוקדת שתעזור לך להחליט איזה תואר ראשון את בוחרת לעצמך. כוכבית 3463, ההשתתפות בהרשמה מראש. כוכבית 3463.
מורה בחירה ומסיימת י"ד? מגיע לך לקבל יותר. הצטרפי למסלול ההשלמה המהיר לתואר ראשון במכללה ירושלים ותעני מתואר איכותי יותר, יוקרתי יותר, אישי יותר ומשתלם יותר. במכללה ירושלים, למידה היברידית במגוון מסלולי לימוד בקבוצה ייחודית לבוגרות סמינר ללא צורך בהשלמת בגרות. לפרטים ולהרשמה התקשרי עכשיו 02-675-0975.
הפרסומת הבאה יכולה להיות בקול שלך.
התוכנית להכשרת קריינים היא הדבר האמיתי למי שרוצה להפוך להיות קריין מקצועי. לקבל את כל הידע והכלים ברמה הכי גבוהה, ללמוד את הסודות ולהבין איך גם אתם יכולים להשתלב בעולם הפרסום, הספרים המוקלטים, ההנחיה, הרדיו והתקשורת. שלחו כעת הודעת וואטסאפ ל-058-666-5050 והרשמו לכנס הראשון של התוכנית להכשרת קריינים לציבור החרדי. הכנס בהפרדה מלאה. 058-666-5050.
זה הולך להיות קצר ומהיר. תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללה ירושלים, במסלול יהודי וקוצר לגברים, היברידי ויוקרתי באווירה של בני תורה. התקשו עכשיו 02-6750-987.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
מבחר גדול של בשרים משובחים בחשרות מהודרת, ועכשיו גם בסניף החדש, רחוב מנחם פורוש 14, בית שמש.
הקצבים מירושלים נבחרת, הקצבים של ישראל.
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. בעוד מספר ימים תתקיים הילולת רבי שמעון בר יוחאי. מחייגים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומצטרפים לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בעוצמתה האדירה. כוכבית 9171, ארגון יד עזרה ושולמית, הוא שליח המצווה האמיתי שלכם בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. לא מאססים, מחייגים ומבקשים להצטרף לסגולת חי רוטל משקה של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה נכללת בכלל פעילות העמותה.
הגרלת הענק של הכנסת אורחים רשבי במירון יוצאת שוב לדרך. משתתפים בפעילות הכנסת אורחים וזוכים ברכב מנהלים יוקרתי ועוד פרסים בשווי מאות אלפי שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 4520, כוכבית 4520.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם אפרים דוד.
וכך כותב רן ברץ, מי שהיה ראש מערך ההסברה בלשכת ראש הממשלה בתקופת כהונתו של בנימין נתניהו, בעיתון מקור ראשון. שבוע הזיכרון הלאומי עבר, 15 החוזר של ראש הממשלה בתואר נפתלי בנט בכל נאומיו ממשיך להדד. מול גן הפלגנות היהודי המסוכן יש לנו צורך דחוף באחדות שבלעדיה אין לנו קיום. סוף ציטוט. למשרה הפיצול והאחדות הללו כדאי לגשת בזהירות, משום שהרטוריקה הזו פורטת על רגש אחדות ישראל ועל הסלידה מפיצול שהם מוכרים כל כך, עד שלא שמים לב לכך שאצל בנט הם מקבלים משמעות שונה מאוד. נפתח בכך שאין ליהודים גן פלגנות. היהודים ידעו בהיסטוריה מלחמות אחים ומאבקים קשים, ולקח גם רוב העמים. זו תופעה אנושית כללית, ואת העם היהודי מייחד, ואם העם היהודי, סליחה, מתייחד במשהו, הרי זה דווקא באחדות שגילה. חשוב לא פחות. במדינת ישראל אין דבר שמתקרב למלחמת אחים. בישראל מתקיים מאבק דעות פוליטי וערכי, לפעמים חריף, אלא שגם הוא איננו ייחודי. כל דמוקרטיה בעולם מתאפיינת במאבק שכזה. לא רק שאין בו פסול, הוא מבורך, הוא מעיד על הצלחתה של התרבות הדמוקרטית לפתור מאבקים אידיאולוגיים בדרכי שלום. מדוע פונה בנט דווקא לזירת התעמולה הזו? מדרתו פוליטית במובהק. הוא מנסה להשתמש בתיוג התעמולתי של הממשלה הנוכחית כממשלת אחדות. זהו שקר בוטה. הממשלה הנוכחית מותירה את הרוב היהודי מחוץ לה, לכן היא ממשלת פיצול. אלא שבנט מקווה שהתיוג הכוזב של ממשלת האחדות נקלט בתודעה, וכך מסר האחדות המרגש בנאומיו יפנה את הרגש החיובי המתעורר במאזיניו, מי לא רוצה אחדות, לממשלת הפיצול המקרטעת. באופן עקרוני, בנט הוא הנציג הגרוע ביותר לדרישת האחדות הלאומית. ההיסטוריה הפוליטית שלו פלגנית מיסודה. מראשית דרכו הוא תקף את נתניהו ואת הליכוד, ירה בנגמש וזרה פילוג ופיצול. בברית האחים של 2013 הוא דרש להוציא את החרדים מהממשלה ולהכניס את השמאל, לאחר שהידרדרה התמיכה הציבורית בו, הוא פיצל גם את הציונות הדתית, בשימוש באותה רטוריקה משתלחת כלפי מגזרו. כעת הוא חלק מממשלת פילוג מובהקת, שאחדותה היא ברית שנאה לנתניהו ולישראל המסורתית דתית. אצל בנט פלגנותו אומנותו. לא פחות חשוב לשים לב לרובד נוסף. הקריאות המאחדות של הממשלה הן אורווליאניות במובהק. הן מייחסות את האחדות לעצמה ואת הפלגנות המסוכנת למבקריה. השמאל מאחד, הימין הפלגני מנסה לשרוף את המדינה. ביטוי מסית שחברי הממשלה מעדדים בכל פעם שהם נאלצים להתמודד עם ביקורת על מחדליהם וכישלונותיהם. במילים אחרות, בתעמולת האחדות יש מסר סמוי, הפוך לגמרי מהגלוי. תחת תור הכבש של המילים מחממות הלב, מסתתר זאב של תעמולה נבזית שנועדה לעשות דה-לגיטימציה לביקורת פוליטית ולהשתיק את האופוזיציה. השמאל לא אוהב מאבקים אידיאולוגיים, הוא מעדיף לסתום פיות ליריביו בזמן שהוא מציג את עצמו כמחבק ומכיל. התקשורת מזהה היטב את המסר הסמוי כאן נגד הימין הפלגני, ולכן מעדדת אותו בכל כוחה. בנט אימץ את התעמולה הזו במלואה. למשל, יום אחרי שהדיח את עמיחי שיקלי מימינה כדי לפגוע בעתידו הפוליטי, שיקלי מנוע כעת מלהצטרף למפלגה אחרת, יצא בנט בעטפות על הרגעה ופיוס, יש לנו בית אחד ואסור לנו לסוף אותו. מעניין אם שיקלי השתכנע מרוח ההכלה והפייסנות הזו. לשיא הגיע המקיאווליזם התעמולתי הזה אחרי מחאת ההורים השכולים בטקס יום הזיכרון. מחאה בטקסי זיכרון איננה תופעה חדשה. בשנים האחרונות מחו בתקסים אנשי שמאל שכולים נגד נתניהו. תגובתו של בנט, שבלי ספק התכונן לאירוע, הייתה לומר להורים המוחים: משפחות אהובות, אני אוהב אתכן אהבה גדולה, אני שומע את הכאב. התקשורת המאתרגת את בנט יצאה מגדרה, תגובתו תוארה כאצילית, בעוד שהמשפחות השכולות נידונו ברותחין, חסר תקדים, בביטויים כגסות רוח, זיהום היום הקדוש, הסתה וניצול השכול. חלקן אף תוארו כשליחות של נתניהו. גם כאן, האמת הפוכה בתכלית. נבחן את הרקע על המקרה. את ההורים השכולים שזעקו בטקס, גייס בנט, לפני הבחירות, לתמיכה אישית בו. הוא שכנע אותם בהבטחות מפורשות שהוא יהיה נציגם הנאמן. בנט הבטיח ואז הקים ממשלה עם רע"מ, שעליה הכריז מול אותן משפחות שהיא תומכת טרור ומעודדת טרור פסולה ומוקצה. קשה לעמוד את הזעזוע והכאב שעברו המשפחות. זעקתן כאן אישית כל כך ונוגעת בלב הזיכרון והשכול שלהן מול מי שפגע בהן באופן ישיר. התגובה האצילית של בנט היא צינית, שלא לומר מרושעת. במקום להרכין ראש, לומר חטאתי ולהתחנן למחילה, בנט ניצל את המשפחות הללו בטקס בפעם השנייה, שהציג את עצמו כקורבן, סולח ומכיל לתוקפנות ההורים. כך, אחרי שרימה את ההורים השכולים, הוא השתמש בכעסם המוצדק מעין כמותו, כדי להציג את עצמו כמתון ומכיל, ואותם כבעייתיים. נסכם. אין לעם היהודי גן פלגנות, אבל כמו בכל עם, גם אצלנו יש פלגנים. בעולם הפלגנים, בנט זכאי למעמד על. הוא הפוליטיקאי הראשון והראשי בישראל שהלך מדחי אל דחי, כל הדרך לראשות הממשלה. הוא הראשון שהסכים להעביר את קולות הימין שקיבל תחת כותרת שקרית של אחדות, להקמת ממשלת שמאל ערבים פוסט-ציונית, פלגנית ומלאת שנאה ומדון. לעומת השמאל, הימין הוכיח בתקופת שלטונו שהוא הרבה יותר ליברלי, דמוקרטי, מכיל ופלורליסטי מאשר השמאל. הוא לא סתם פיות, לא חוקק חוקי צנזורה, לא רדף את האופוזיציה ונשאל אותה ממעמדה בכנסת. הימין מימש אכלה ואחדות, בעוד שממשלת השמאל הנוכחית מלאה כל כולה בשררה, כוחנות והדרה. אם כל זה לא מספיק, השבוע, כאשר הממשלה החלה לחשוש לסיום דרכה, החלה הקואליציה להישען באופן גלוי לא רק על רע"מ, אלא גם על הרשימה המשותפת. הקואליציה שורדת כיום רק בזכות אצבעותיהם של אחמד טיבי ואיימן עודה. זו האחדות האמיתית המסוכנת והנוראית שנרקמת מול עינינו. כך ממשיכות הנורמות הפוליטיות בישראל להתרסק בזו אחר זו, ועוד מגדל השקרים של הממשלה ממשיך לגדול. וכך מסיים רן ברץ בעיתון מקור ראשון את מאמרו. בזמן שהשמאל מאשים את הימין בפלגנות ובתבערה, הוא מדיר ומשתלח בישראל היהודית ומפיל את כל עמודי התווך של הרעיון הציוני. אם לא נתעשת במהרה, ההתמוטטות בוא תבוא.
אחינו כל בית ישראל, הנשונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. אחינו כל בית ישראל, הנשונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה.
המקום ירחם מלא, יוציא מצרה לרחה, ומייחל עלייה אורה משיבוד לגולה. המקום ירחם מלא, יוציא מצרה
עכשיו אל מאמר שכתב העיתונאי בן דרור ימיני לפני מספר שנים. המאמר מספר על ענק בערבית שמנסים למכור לנו ביתר שאת בשנים האחרונות, מול, אם תרצו, ענק ביהודית שהתרחשה במשך מאות שנים עד לתקופת הקמת המדינה ואף לאחריה. כמידי שנה ב-15 במאי חוגגים במרכאות הפלסטינים ואיתם רבים אחרים בעולם את יום הנכבה. זה היום שמציין מבחינתם את האסון הגדול שהתרגש עליהם בעקבות הקמת מדינת ישראל. מאות אלפי ערבים הפכו לפליטים, חלקם ברחו, חלקם גורשו. הנכבה הלכה והוא עצמה לממדי ענק באופן שמונע את פתרון הסכסוך. בשנות ה-40 צריך להזכיר, חילופי אוכלוסין ומעשי גירוש לצורך יצירת מדינות לאום היו הנורמה המקובלת. עשרות מיליונים עברו את החוויה. רק הפלסטינים, והם לא לבד, הולכים ומלפחים את מיתוס הנכבה. אלא שיש עוד נכבה, הנכבה היהודית. באותן שנים בוצעה סדרה ארוכה של מסי טבח, פוגרומים, הפקעות רכוש וגירוש נגד יהודי ארצות האסלאם. המסכת הזו נותרה בצל. הנכבה היהודית הייתה חמורה יותר מהנכבה הפלסטינית. ההבדל היחידי הוא שהיהודים לא הפכו את הנכבה הזאת לאתוס המכונן שלהם. להפך. כמו עשרות מיליוני פליטים אחרים בעולם, הם העדיפו לרפא את הפצע. לא לגרד אותו, ולא לפתוח אותו, ולא להפוך אותו להרבה יותר מדמם. הפלסטינים, לעומת זאת, העדיפו דימום על שיקום, ולכן הם גם משלמים את המחיר. תעשיית השקר הצימה את מיתוס הנכבה והפכה אותו לפשע האולטימטיבי. הנכבה זוכה לאין ספור פרסומים וכנסים עד כדי עיוות מוחלט של המהלך ההיסטורי האמיתי. טבח דיר יסין הפך לאחד מציוני הדרך בנכבה הפלסטינית. אין שום צורך להסתיר את מה שנעשה שם, למרות שעניין הטבח מצוי במחלוקת. חפים מפשע נהרגו, היו מקרים נוספים לא רבים של התנהגות שיש לחשוף אותה וראוי לגנות אותה. אלא שסדרה ארוכה של מעשי טבח בוצעו ביהודים בארצות ערב. הם לא הכריזו שום מלחמה על ארצות שבהן הם ישבו, הם היו אזרחים נאמנים. זה לא עזר להם. סבל שלהם נמחק. הסיפור שלהם אינו מסופר. הנרטיב הפלסטיני השתלט על השיח ההיסטורי. אין צורך בנרטיב פלסטיני מול נרטיב ציוני. יש צורך להתנער מנרטיבים לטובת האמת. והאמת היא שהיהודים נרצחו יותר, נושלו יותר וסבלו יותר. עדות מדהימה מאותן שנים, דווקא מהצד הערבי, מבהירה את הדברים. בשנת 1936 שלחו שישה אישים אלווים מסוריה מכתב לשר החוץ הצרפתי, ובו הם מביעים את חששם לעתיד האזור. הם מתייחסים גם לשאלה היהודית, וכך הם כותבים: היהודים הביאו איתם שלום ופיתוח והפיצו זהב וסגסוג בפלסטינה, ולא נשלו אף אחד. למרות זאת, המוסלמים הכריזו עליהם מלחמת קודש ולא היססו לדבוח בנשים ובילדים, למרות עיניהם הפקוחות של שלטונות המנדט. גורל היום ונורא מצפה ליהודים אם המנדט יסתיים והמוסלמים יתאחדו. מה שמעניין הוא שאחד מחותמי המכתב הוא לא אחר מאשר אבי סבו של בשאר אל-אסד, נשיא סוריה. יום הנכבה, צריך להזכיר, הוא יום ההכרזה על עצמאות ישראל, ה-15 במאי. צריך להזכיר מה קרה שעות ספורות לאחר אותה הכרזה. מזכיר הליגה הערבית עבד אל-עזם פחה הודיע בהכרזת מלחמה על ישראל. מלחמה זאת תהיה מלחמת השמד, הוא אמר, ועוד, ועל הטבח שיערך עוד יסופר כעל מסעי המונגולים והצלבנים. סוף ציטוט. המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, שהיה סמוך לשולחנו של היטלר בימי מלחמת העולם השנייה, הוסיף משלו: אני מכריז על מלחמת קודש, לא פחות. מסמכים שונים, חלקם כאלה שהתגלו רק בשנים האחרונות, מגלים שהכרזת המלחמה הייתה הרבה יותר רחבה. למעשה מדובר בהכרזת מלחמה על היהודים. מחקר שנערך בין השאר על ידי פרופסור אירווין קוטלר, לשעבר שר המשפטים של קנדה, מגלה שהליגה הערבית גיבשה הצעת חוק המטילה שורה של סנקציות על היהודים, ובכלל זה החרמת רכוש, עיקול חשבונות בנק ועוד. המבוא להצעת החוק מבהיר שכל היהודים יחשבו כחברי המיעוט היהודי במדינת פלסטין, ועם גורלם של יהודי פלסטין נגזר, ברור מהו הגורל של יהודי ארצות ערב. הצעת החוק אכן עמדה ברקע לסנקציות שננקטו נגד יהודי ארצות ערב, לעתים באמצעות חקיקה, כפי שקרה בעיראק ובהמשך במצרים, ולעתים תוך נגיטת אותם אמצעים בלי שום צורך בחקיקה. לפי תעשיית השקר, יהודי ארצות ערב חיו בשלום עם סביבתם וזכו להגנת השלטונות, ורק בגלל התנועה הציונית והפגיעה בערבים בפלסטין החלו היהודים לסבול. השקר הזה זכה לאין ספור פזמונים חוזרים, וגם הוא ראוי להפרחה. אכן, רוב יהודי ארצות ערב לא עברו את זוועות השואה, אלא שזה לא הופך את מצבם, גם לפני הציונות, להרבה יותר טוב. היו תקופות שבהן זכו היהודים לשקט יחסי, תחת שלטון ההיסטוריה היהודית בארצות ערב, היו מעשי השפלה. רגע, הייתי פה, סליחה. היו תקופות שבהן זכו היהודים לשקט יחסי תחת שלטון מוסלמי, אך תקופות כאלה היו יוצאות מן הכלל. לאורך כל ההיסטוריה היהודית בארצות ערב היו מעשי השפלה, הגליה, פוגרומים ושלילת זכויות שיטתיות. ליהודים כעם הספר ניתנה זכות לחיות תחת חסות האסלאם ולקיים את דתם. מזמן לזמן, מדור לדור, התנאים עברו שינוי. במקרים רבים חיו היהודים תחת תקנות החליף עומר. תקנות אלו אפשרו להם להתקיים כבני חסות, גם במעמד נחות, אך פעמים רבות תחת שלטון מוסלמי, גם חיים נחותים לא אפשרו להם. תור הזהב, אחת ההוכחות לדו קיום בין יהודים למוסלמים, היא הסגסוג היהודי תחת שלטון המוסלמים בספרד, ועידן תור הזהב. אלא שהמציאות הייתה שונה. היא כללה סדרה של התנכלויות ליהודים. בלף ה-11 בקורדובה שספרד, שבספרד תחת שלטון מוסלמי, נערכו פרעות שגרמו לטבח שבו נרצחו לפי הערכות שונות בין מאות לאלפים. ב-1066 בגרנדה הוצא להורג יוסף הנגיד, ויחד איתו בין 4,000 ל-6,000 יהודים. אחת התקופות הקשות ביותר החלה בשנת 1148 עם עלייתה לשלטון של שושלת אלמועד ששלטה בספרד ובצפון אפריקה במאות ה-12 וה-13. מרוקו, המדינה שסבלה מהסדרה הקשה ביותר של מעשי טבח. במאה השמינית נמחקו קהילות שלמות על ידי אדריס הראשון. ב-1033 בעיר פס נרצחו 6,000 יהודים על ידי המון מוסלמי. עליית שושלת אלמועד גרמה לגלים של מעשי טבח המוניים. על פי עדות מאותם ימים נטבחו 100,000 יהודים בפס וכי 120,000 במרקש. ב-1495 שוב בוצע טבח המוני בעיר פס שהתפשט גם לערים אחרות במרוקו. בטטואן נערכו פוגרומים ב-1790 ב-1792 שכללו רצח ומעשים נוראים. בין 1864 ל-1880 בוצע סדרה של מעשי פוגרום ביהודי מרקש ומאות מהם נטבחו. ב-1903 נערך פוגרום בשתי ערים, תזה וסטט, בו נהרגו למעלה מ-40 יהודים. ב-1907 בוצע פוגרום בקזבלנקה, ובו נרצחו כ-30 יהודים לצד מעשי זוועות נוספים. ב-1912 שוב נערך טבח בפס, ובו נרצחו 60 יהודים, וכ-10,000 יהודים נותרו חסרי בית. ב-1948 החלה שוב סדרה של פרעות נגד היהודים, שגרמו לטבח 42 מתוכם, בערים מוג'דה וג'רדה. אלג'יריה, סדרת מעשי טבח ב-1805, 1815 ו-1830. מצבם של יהודים שופר עם תחילת הכיבוש הצרפתי ב-1830, אך הדבר לא מנע התפרצויות אנטי-יהודיות בשנות ה-80 של המאה ה-19. המצב הורע שוב עם עלייתו של שלטון וישי. עוד לפני כן, ב-1934, חדרו למדינה השפעות נאציות, שעוררו טבח של 25 יהודים בעיר קונסטנטין. עם קבלת העצמאות ב-1962 התקבלו חוקים נגד התאזרחותם של מי שאינם מוסלמים, ורכושם הוחרם למעשה. רוב היהודים עזבו, בדרך כלל חסרי כל, יחד עם הצרפתים. לוב, ב-1785 נרצחו מאות יהודים על ידי עלי בורזיב פאשה. ההשפעות הנאציות גרמו להחרמת ההתנכלויות ליהודים. רכוש היהודים בבנגזי נשדד, אלפים נשלחו למחנות וכ-500 יהודים הושמדו. ב-1945, עם סיום מלחמת העולם השנייה, החל פוגרום נגד היהודים, ומספר הנרצחים עמד על 140. הניו יורק טיימס דיווח אז על מראות זוועה. במהומות שפרצו ב-1948, היהודים היו מוכנים יותר, כך שמספר הנטבחים עמד על 14 בלבד. בעקבות מלחמת ששת הימים פרצו שוב מהומות, ו-17 יהודים נטבחו. עיראק, בבוסרה, בוצע טבח ב-1776. מצבם של היהודים השתפר עם השלטון הבריטי ב-1917, אך שיפור זה הסתיים עם העצמאות העיראקית ב-1932. השפעה הגרמנית גברה והגיעה לסייה בפוגרום הידוע בשם פרוד ב-1941, שבו נטבחו 182 יהודים. על פי הערכת ההיסטוריון אלי כדורי, מדובר ב-600 נרצחים ואלפי בתים אחרים נבזזו. אין לנו הרבה זמן, אז נדלג קצת. סוריה, איראן, תימן, מצרים, עלילות אדם בדמשק, המון אירועים שהראו פוגרומים שגבו חיים של אלפי, עשרות אלפי יהודים. בעקבות עלילת אדם בדמשק החלו עלילות דומות להיות מופצות גם במצרים, והן גברו לסדרה של התקפות של המון מוסת בקהיר ב-1844, ב-1890, ב-1902, ב-1901, וכן באלכסנדריה ב-1870, ב-1882, ב-1907, ב-1901. כל אלה נשמעים לכם שמות של, אני מוסיף, כל אלה נשמעים לכם שמות של, טוב, זה עוד שנים, אבל זה שנים שהעם היהודי בהם חווה פוגרומים איומים ונוראים. הדברים שלהלן הם עניין חלקי בלבד מתוך סדרה ארוכה של מעשי טבח בארצות מוסלמיות. זה קרה לפני המפעל הציוני, זה המשיך עם המפעל הציוני, עשרות אלפים נרצחו רק משום שהיו יהודים. כך שהאגדה על חיים בדו-קיום והשמת הציונות באירוע דו-קיום היא עוד מיתוס, מיתוס חסר כל בסיס. לקראת ההצבעה על הצעת החלוקה בנובמבר 1947 איים שגריר מצרים באום, חייהם של מיליון יהודים בארצות מוסלמיות יעמדו בסכנה עם אוכלת החלוקה, הוא אמר, והוסיף, אם דם ערבי יישפך בפלסטינה, דם יהודי יישפך במקום אחר בעולם. ארבעה ימים לאחר מכן הביר שר החוץ העיראקי מוחמד פאדל אל-ג'מאלי, לא ניתן יהיה לרסן את ההמונים בארצות ערב לאחר ההרמוניה שבה חיו יחד יהודים וערבים. כך הוא אמר, הרמוניה לא הייתה. הרי טבח ביהודים היה רק שנים ספורות לפני כן. אל-ג'מאלי שיקר כמובן. זו הייתה ממשלת עיראק שגם עודדה את ההתנכלות ליהודים וגם הוציאה צווים להפקעת כל הרכוש היהודי. בכל מהלך היחסים בין יהודים לערבים בארצות מוסלמיות או במהלך המפעל הציוני לא היה מקרה אחד של פרעות במוסלמים בנוסח שבוצע על ידי הערבים ביהודים. גם במקרים הקשים בנוסח דיר יסין התחוללו במסגרת העימות הצבאי. אולם מקרים שרואים לגינוי אלה מקרים שרואים לגינוי, סליחה, אבל נדמה שצריך לשים את הדברים בפרופורציה. הערבים טבחו ביהודים ללא שום עימות וללא כל תירוץ צבאי, רק משום היותם יהודים. אותם מתי מעט ערבים שנהרגו, נהרגו במסגרת מבצעים צבאיים. ולמרות זאת, כל פגיעה באוכלוסייה הערבית זכתה לאין ספור מחקרים והזכורים. הפגיעה הקשה הרבה יותר של ערבים ביהודים הושכחה ונשכחה. נחזור לדיר יסין, הסמל האולטימטיבי של הנכבה. אמרנו מעשה לא ראוי ונחזור ונאמר זאת, אלא שלאותה פעולה צריך להזכיר קדמה סדרה של מעשי טרור רצחניים נגד אוכלוסייה אזרחית, גלים של מאורעות שהם למעשה פוגרומים לכל דבר ועניין, של המון מוסת המתנפל על אוכלוסייה אזרחית. אלפי יהודים נטבחו, ילדים וקשישים ונשים, גם בבני עמם טבחו, גם ילדים קשישים ונשים, גם בבני עמם טבחו הפלסטינים. הרי במרד הערבי הגדול בשנות ה-30 נהרגו 400 יהודים ו-5,000 ערבים, רובם מידי אחיהם. החודשים שלפני דיר יסין היו הקשים ביותר. 39 פועלים נטבחו בבתי הזיקוק בחיפה, 50 יהודים נהרגו בפיצוצי מכוניות התופת בירושלים ועוד ועוד. בסך הכל נרצחו בארבעת החודשים שבין החלטת החלוקה ועד הכרזת המדינה 850 יהודים, רובם לפני האירוע בדיר יסין, חלקם אחריו, רובם אזרחים, רובם במעשה טבח וטרור. זה הרקע האמיתי, הרבה יותר נרצחים יהודים, אבל כולם נשכחו, לא ראוי להזכיר אותם. זו הנכבה היהודית שקורבנותיה בישראל ובעולם מוזכרים פחות ופחות. קרוב למיליון יהודים חיו בארצות ערביות עם הקמתה של מדינת ישראל. בודדים חיים שם היום. רובם עזבו משום שסבלו מפרעות ומסכנת מוות. זה היה גירוש אכזרי יותר מהגירוש שממנו סבלו ערביי פלסטינה, ששילמו את המחיר על הכרזות המלחמה והשמד של מנהיגיהם. גם הרכוש היהודי שהופקע או ננטש כתוצאה מהגירוש עולה בערכו על הרכוש הערבי שנותר בישראל. חוקרים שונים ניסו להעריך את שוויו של הרכוש היהודי שהופקע בעקבות העזיבה הכפויה של יהודי ארצות ערב לעומת הרכוש הערבי שנותר בארץ בעקבות העזיבה הכפויה של הערבים. הכלכלן סידני זבלודו, מומחה בינלאומי בתחום, מעריך ששווי הרכוש הערבי עומד על 3.9 מיליארד דולר לעומת שווי הרכוש היהודי שעומד על 6 מיליארד דולר. כך שגם בתחום הזה טענות הפלסטינים מופרכות. הם גררו את מדינות ערב למלחמה, הם שילמו את המחיר, והם אלה שגרמו ליהודים לשלם מחיר גבוה יותר, גם ברכוש, גם בדמים. כתבה זו לא נועדה, כותב בן דור ימיני, לטפח את הנכבה היהודית, והיא רחוקה מלהקיף את כל המקרים של פוגרומים, הפקעת רכוש, גזרות שמד ושאר התנכלויות. המטרה הפוכה. כאשר יבינו בעולם הערבי בכלל ובקרב הפלסטינים בפרט שהסבל, הגירוש, אובדן הרכוש, מחיר הדמים אינם מונופול של צד אחד, אם השכילו אולי להבין שהעבר הזה הוא עניין לשיעורי היסטוריה. משום שאם נעבור לחשבון המדיני והפוליטי הרי שהם ביתרת חובה. הנכבה היהודית הייתה הרבה יותר גדולה. הסבל היה אדיר, אך זהו סבל של עמים רבים, ובתוכם גם יהודים וערבים שעברו את החוויה במסגרת היווצרותן של מדינות לאום חדשות. אני האמת חולק על חלק מהמסקנות שלו פה, אבל לגבי זה שהעם היהודי עבר פוגרומים הרבה יותר קשים, אין חולק. פרסומות מיד שבית.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם אפרים דוד.
הורים יקרים, במהלך היסטורי וחיוני, מעונות היום מגיל לידה ועד שלוש עברו לאחריות משרד החינוך, כדי שנעניק לילדינו סביבה בטוחה ומוגנת. בימים אלו, משרד החינוך מרחיב את הפיקוח ואת הבקרה על המעונות, והצוותים המקצועיים לומדים ומעמיקים את ההכשרה שלהם. בוחרים מעון? ודאו שהוא פועל ברישיון. רפורמת החינוך לגיל הרך יצאה לדרך, כי חינוך ילדינו זה לא עניין פעוט. פרטים באתר משרד החינוך.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי, כוכבית 8369.
אחת, אחת, איי, איי.
שיחה אחת לכל שירותי טרום הלידה? בטוח זה כללית. אז במקום לתאם תור לכל בדיקה בנפרד, את קובעת את כל הבדיקות לכל תקופת טרום הלידה בשיחה אחת. חייגי כוכבית 2700, הקישי אחת לרפואה יועצת ושלוש למוקד. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
לא נותנים טרמפ לטרור ולא מעסיקים שוהים בלתי חוקיים. הסעה והעסקה של שבחים בשטח ישראל הן עבירות על החוק, ובמיוחד בימים אלו גם מעמידות אתכם ואת הסובבים אתכם בסכנה. כשאתם מעלים שבח לרכב או מעסיקים אותו, אתם עלולים לתת יד לרצח הבא. לא מסיעים ולא מעסיקים שוהים בלתי חוקיים, ונשמרתם לנפשותיכם. מגיש מערך ההסברה הלאומי.
אני בוחרת במה שטוב לי. אגף מיון חדש ומפואר, 12 חדרי לידה חדשים ומפנקים, פגיה ענקית ממוגנת ומאובזרת במכשור הרפואי המתקדם ביותר. אני בוחרת לניאדו. אני כבר בחרתי במה שטוב לי, עכשיו תורך. הרשמי עכשיו ללידה בלניאדו. 09-860-9500 09-860-9500.
גם אתם נוסעים להילולה במירון? כדי שהשמחה וההילולה לא יהפכו לעצב גדול, זכרו, לא נוהגים עייפים. במיוחד בנסיעות ארוכות, עוצרים להתרענן במקום מסודר ובטוח והרחק מהכביש. שותים ואוכלים משהו קל, ואם מרגישים עייפים, לא ממשיכים.
נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
מחשבים, ראיית חשבון, מנהל עסקים, רוצה ללמוד תואר ראשון, אבל לא בטוחה מה הכי מתאים לך? תבונה, השלוחה החרדית של מרכז האקדמי לב בירושלים, מזמינה אותך ליום פתוח שיתקיים בעזרת השם ביום שני, תדבב באייר, 16 במאי למניינם. בואי לפגוש את יונית דרקסלר, יועצת לימודים ותעסוקה, בהרצאה מקצועית וממוקדת שתעזור לך להחליט איזה תואר ראשון את בוחרת לעצמך. כוכבית 3463. ההשתתפות בהרשמה מראש. כוכבית 3463.
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. בעוד מספר ימים תתקיים הילולת רבי שמעון בר יוחאי. מחייגים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומצטרפים לסגולת חי רוטל משקה הידועה בעוצמתה האדירה. כוכבית 9171, ארגון יד עזרה ושולמית, הוא שליח המצווה האמיתי שלכם בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. לא מהססים, מחייגים ומבקשים להצטרף לסגולת חי רוטל משקה של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
התרומה נכללת בכלל פעילות העמותה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא ידאג לכל מה שתבקשו.
הנכד שלנו היה במצב קשה, דרדר, היה לו כמה פעמים אחיהות, ממש היה מורדם, מונשם, ותוך כדי אשתי מתקשרת אליי, אומרת לי, שמענו על הצדיק מאבנאל, הלכתי לבית דפוס, ביקשתי מהם שיתפיסו לנו את הכרך. אחרי כמעט שבועיים הוא יצא מהבית חולים, בריא לחלוטין, זה נס תחיית המתים.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
הגרלת הענק של הכנסת אורחים רשבי במירון יוצאת שוב לדרך. משתתפים בפעילות הכנסת אורחים וזוכים ברכב מנהלים יוקרתי ועוד פרסים בשווי מאות אלפי שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 4520, כוכבית 4520.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם אפרים דוד.
שבנו אליכם ועכשיו אנחנו נאמר שלום ובוקר טוב לרב ברק עוקבי, החברותה של נועם רז שמקום גמר.
בוקר טוב.
אתה היית החברותה שלו, זכית ללמוד איתו, היינו שמחים שתספר לנו קצת על האיש.
כן, נועם זה נשמה מיוחדת מאוד שהייתה בעולמנו עד יום שישי. מה שעניין אותו, כמו שהגמרא אומרת והתנ"ך מספר והגמרא מאוד קטן, הדינו עצמו היה דין קתולת שהיה שוב ולומד ועוסק בתורה, והיה קשה כעץ כשהיה יוצא מלחמה. שום דבר פה לא מוגזם, מה שחז"ל אמרו תעדה, וזה הכי חשוב לשחזור את זה ומתהלך פה בתוכנו. מה שעניין אותו זה המשפחה שלו ואשתו וילדיו, דאג להם, אהב אותם. מה שעניין אותו זה המטעים פה, למטוע עצים בארץ ישראל, להעמיק שורשים פה בקידה, בדמיונים.
כמה שנים אתם מכירים?
מה שעניין אותו זה ללמוד תורה. אנחנו מכירים כבר 13.5 שנים.
וואו.
זכיתי, זכיתי ביחד עם חיים, עם השלישייה שלומדים ביחד מדי שנה בשבתו. לומדים תורה, האמת היא שלא בעד שבת הוא גם קפץ, אבל כשהיינו שבת אחר כך נפגשים, אז הוא היה מתנצל שהוא לא הספיק להודיע כשהוא קפץ, ובאנו עד אליו הביתה, כמה בתים, אתה יודע. זה מה שעניין אותו, זה אדם...
כמה הוא היה מספר לכם על מה שהוא עושה, או שהיה שותק לגמרי?
שום דבר, מילה לא, מעולם, רק מדבר לכבודם של חבריו, לצוות ולחידה, מהערצה גדולה. אני רק מדבר, מה שעניין אותו זה ללמוד, ללמוד תורה, וכשהוא היה יושב בבית הכנסת, אין דיבורים, שום דבר, נסיים את התפילה, קורא פרקי תהילים, הייתי מוציא את מה עושה, פרקי תהילים, לומד את הדף הגמרא, כמה שורות, כמה שהוא מספיק, הכל בנחת, בישוב הדעת, אדם שלם בעל מידות מיוחדות במינם, צנוע וענב, ובאמת מהסיפורים הגדולים של עם ישראל, ממש מרגיש שקטנתי מלדבר עליו וקשה להסביר ברדיו בשתי דקות מי זה נועם רז, אבל זכיתי ואני ידעתי את זה גם בחייו שיצאנו כל פעם מהחבוד את אומר לחיים, חיים, אתה יודע את זה שכות השם משחקו בנועם, וזה היה חוט המקשר שלנו. ולכן ללמוד את התורה וזה ראש אוהב, אהב את התורה ואהב את העם הזה, אהבת נפש, ולכן הוא רצה להקליט לכם, זה מה שהוא רצה לעשות.
איפה זה תפס אותך הידיעה הזו ביום שישי?
באחרת השבת. חנות השבת, הייתי בדרך נסיעה ללמוד, המכינה שלנו וכואב הלב, ממש עבודה גדולה לעם ישראל, ואנחנו צריכים ללמוד ממנו מדרכיו, צניעות, צניעות, ואהבת ישראל, ואהבת תורה, כל מה שהעם הזה חי ואוהב וקשור, מתגלם בנועם, בעוצמות אדירות, וזו אישיות שצריך לדבר עליה. את ילדי ישראל, בתלמודי התורה, בבתי הספר, אהב את כל עם ישראל, אף פעם לא שמעת מילה רעה. איך הבן שלו אמר לי, הגדול, יום שישי, אבא, אף פעם לא התלונן.
חבל על דאבדין. הרב ברק עוקבי, חברותה של לוחם הימים שנהרג ביום שישי, נועם רז, השם יקום דמו, תודה רבה.
השם יקום דמו, תודה. שעוד ונחמות.
סיימנו את התעוררות להיום, תודה למוטי קופר שהיה לביצוע הטכני, ליאל ראובן שערך. אני הייתי אתכם אפרים דוד, שיהיה לכם יום טוב, בשורות טובות ורק טוב.
25 שנה, כל חי תמיד איתי. גם השנה ויותר מתמיד. ל"ג בעומר תשפ"ב.
טופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
בעלי סבל מלחץ דם גבוה מאוד. בעקבות זה שהוא לקח את הטופית, הלחץ דם שלו ממש התאזן, הוא מרגיש הרבה יותר טוב, פחות כאבי ראש, הרגשה הרבה הרבה יותר טובה.
התקשרו עכשיו למרכז ההזמנות של המוצר טופית, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
כאן דוקטור איתי הולצר, מנהל מחלקת אורתופדיה במרכז הרפואי מעייני הישועה, מומחה במחלות וניתוחי מפרקי ירך וברך. אם אתם חווים כאב או הגבלה בטווחי תנועה באזור הברך או הירך, בהליכה, התכופפות, עלייה או ירידת מדרגות, ייתכן שאתם סובלים מפגיעה שחיקתית דלקתית במפרק. יש לי בשורה עבורכם, ניתוחים להחלפה חלקית או מלאה של הברך או הירך בטכניקות מתקדמות מאפשרים חזרה מהירה לשגרה ולאיכות חיים. על איכות חיים לא מתפשרים. מטפלים לקביעת תור למרפאה חייגו 03-577-1188 03-577-1188 להתראות.
שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי בכאבים נודדים.
אומר אני כמה נתקל במקום אחר, קופת חולים, כדורים, שום דבר. שמן ספיד, לא תאמינו, אלה פלאים, לא יומן כי סופר. אני מורחת 1-2-3, אחרי יום יומיים אין כאב ואין פגע.
התקשרו לכוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שלום לכם, הקרקעות מתייקרות ולכם יש הזדמנות בלעדית לרכוש קרקע פרטית להשקעה בפרדס חנה כרכור, החל ב-149,000 שקלים. חייגו למעלקי ההשקעות, כוכבית 5751. אל תפססו את ההזדמנות, כוכבית 5751. הקרקע הנה הזמינה לבנייה מיידית.
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. בעוד מספר ימים תתקיים הילולת רבי שמעון בר יוחאי. מחייגים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומצטרפים לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בעוצמתה האדירה. כוכבית 9171, ארגון יד עזרה ושולמית, הוא שליח המצווה האמיתי שלכם בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. לא מהססים, מחייגים ומבקשים להצטרף לסגולת חי רוטל משקה של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
התרומה נכללת בכלל פעילות העמותה.
תודה שבחרתם בנו לנצח עבורכם ברגע האמת מול הביטוח הלאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, להוביל את מימוש הזכויות שלכם כבר למעלה מ-15 שנים, להתרגש בכל תיק מחדש, בכל יום מחדש מהסיפור האנושי שלכם. החברה המרכזית למימוש זכויות, זו זכות לנצח עבורכם בכל פעם מחדש. תזכרו את המספר הזה כדי שננצח גם עבורכם. כוכבית 500, כוכבית 500. השירות אינו משפטי.
מחשבים, ראיית חשבון, מנהל עסקים, רוצה ללמוד תואר ראשון אבל לא בטוחה מה הכי מתאים לך? תבונה, השלוחה החרדית של מרכז האקדמי לב בירושלים, מזמינה אותך ליום פתוח שיתקיים בעזרת השם ביום שני, תדבב באייר, 16 במאי למניינם. בואי לפגוש את יונית דרקסלר, יועצת לימודים ותעסוקה, בהרצאה מקצועית וממוקדת שתעזור לך להחליט איזה תואר ראשון את בוחרת לעצמך. כוכבית 3463, ההשתתפות בהרשמה מראש. כוכבית 3463.
הגרלת הענק של הכנסת אורחים רשבי במירון יוצאת שוב לדרך. משתתפים בפעילות הכנסת אורחים וזוכים ברכב מנהלים יוקרתי ועוד פרסים בשווי מאות אלפי שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 4520, כוכבית 4520.
כל הדרכים מובילות לרשב"י. השנה ההגעה להילולת הרשב"י מותנית ברכישת כרטיס נסיעה מראש המאפשר לשהות בהר מירון למשך 4 שעות בלבד. לרשותכם 3 סוגי כרטיסים: כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית ממוקדי היציאה, כרטיס למגיעים ברכב פרטי המשלב עלייה להר בשאטל מחניון הרכבים הפרטיים מליפלת, וכרטיס ייעודי לאוטובוס פרטי המשלב נסיעה מחניון האוטובוסים הפרטיים כחל. רכישת הכרטיסים באתרים טיק צ'אק, גלאט טיק.